אנחנו ביום ראשון לפרשת ויקל. ויקל, יש שנים כמו בשנה זו שויקל ופקודי הם פרשיות מחוברות. פרק למדי פסוק א', ויקל משה את כל הדת בני ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם. ורש"י, ויקל משה למחרת יום הכיפורים כשירד מן ההר. מה כאן רש"י רוצה להתייחס ולענות? סוף הפרשה הקודמת, סוף פרשת כי תישא, היה כתוב במפורש שכשמשה רבינו ויהי ברד משה מהר סיני, אז הוא קרא אליו את אהרון, את הנשיאים, ואחרי כן ניגשו כל בני ישראל ויצווהם את כל אשר דיבר השם איתו בהר סיני. אז כל היהודים כבר נמצאים איתו ביחד, הוא אסף אותם, הוא מדבר אליהם. אז מה זה עוד הפעם? סך הכל שלושה פסוקים לאחר מכן, ויקל משה את כל הדת בני ישראל, מה הוא אסף אותם? הם כבר נמצאים לידו, כבר כתוב שהם ניגשו אליו. לכן אומר רש"י, חייבים לומר שמה שכתוב קודם בסוף פרשת כי תישא, שניגשו כל בני ישראל למשה רבינו והוא דיבר איתם, זה היה מתי? ברדת משה מהר סיני. מתי הוא ירד מהר סיני? ביום כיפור הוא ירד. ביום כיפור עצמו הוא ירד בהר סיני. מה שכתוב פה, ויקל משה את כל הדת בני ישראל, אומר רש"י, למחרת יום הכיפורים שירד מן ההר. זה היה יום אחרי, באותו יום שהוא ירד, הוא לא סיפר להם את העניין הזה של עשיית המשכן, למרות שהוא כבר ידע את זה, אבל באותו יום שהוא ירד, הוא דיבר איתם בעיקר שצריך לחזור בתשובה, על החטא העגל, והנה קיבלתם את הלוחות השניים, וסיפר להם את החידושים הגדולים שיש בלוחות השניים, אבל הוא לא נכנס איתם עדיין לציווי המיוחד של עשיית המשכן. למחרת, כשהיה יום חדש, אז ויקל משה את כל הדת בני ישראל, ואז הוא אמר להם את הציווי, כפי שנראה עוד מעט על מה הוא דיבר איתם. אומר רש"י, והוא לשון יפעיל. זאת אומרת, כשכתוב ויקל משה, פירושו שהוא ציווה אותם שהם יאספו ויקהלו אליו. זה נקרא יפעיל, הוא יפעיל אותם באופן שיווצר המצב של הקלה ואסיפה של כולם. שאינו אוסף אנשים בידיים, אלא הם נאספים על פי דיבורו. באיזה צורה הוא אוסף איתם? הוא אומר להם בדיבור לבוא, ואז זה מפעיל אותם בזה שהם באים אליו, ותרגומו, כמו שום קודם מתרגם, ואכנש. פסוק ב', מה משה רבינו אומר להם כרגע כשהוא אוסף אותם? ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון לאדוני, כל העושה בו מלאכה יומת. משה רבינו כשהוא אוסף אותם פה, הוא אמר להם את הציווי של שבת, והעניין הזה של שבת הוא מדגיש את זה, כמו שאנחנו רואים לפני זה בפסוק א', הוא אומר, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. הרי בשבת יש לנו שתי אופנים איך שומרים את השבת, בצד השלילה ובצד החיוב. יש את השמור, את יום השבת לקדשו, איך מקיימים את השמור? על ידי שנזהרים לא להיכשל במלאכה. ויש את הזכור, את יום השבת לקדשו. מה זה זכור? זה פעולה חיובית. תעשה קידוש, יש הדלקת נרות לפני שבת, להזכיר את השבת כל השבוע, זה הפעולה חיובית. גם מצוות עשה של שבת, יש את המצוות לא תעשה של שבת. משה רבינו כאן מדבר איתם לא רק על המצוות לא תעשה, הוא אומר להם גם, אלה הדברים שציווה השם לעשות אותם. מדבר איתם גם על העשייה של השבת. ומה הוא נותן להם את הציווי, הוא גם אומר להם דבר בעצם שכולם שמעו את זה יחד בעשרת הדיברות במעמד הר סיני, את העניין הזה של שמירת השבת. כי הרי בעשרת הדיברות נאמר גם זכות יום השבת לקדשו. וכרגע בעצם חוזר עוד הפעם, מזכיר להם דבר שהם כבר שמעו ויודעים. למה הוא פותח בעניין הזה של השבת? מסביר רש"י ואומר, הקדים להם אזהרת שבת לציווי מלאכת המשכן, לומר שאינו דוחה את השבת. כי אם לא היה משה רבינו מקדים להם את העניין של השבת, היו בני ישראל עושים חשבון כזה. הרי את כל המשכן בונים בשביל מה? בשביל להקריב שם קורבנות. והקרבת הקורבנות עושים בשבת. קורבן התמיד מקריבים בשבת. אז אם את הקורבנות שמקריבים אחרי שהמשכן בנוי, עושים את זה בשבת, אז את בניית המשכן, שזה לצורך העבודה, לכאורה גם כן מותר לעשות בשבת. אז משה רבנו צריך להקדים להם ולהגיד להם שאינו דוחה את השבת. הבנייה של המשכן עצמו זה רק ביום חול, אבל בשבת אסור. פסוק ג', לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. מה זה הציווי הזה? לכאורה לא, כתוב כבר בפסוק ב', כל העושה בו מלאכה יומת. ומה זה מלאכה? יש למת את מלאכות, 39. בפסוק ג' ומציינים לנו מלאכה אחת מתוך הלמת את מלאכות, ובאופן מיוחד, לא תבערו אש, ומה אם לקצור ולטחון ולחרוש ולזרוע ולאפות ולבשל, כל הדברים האלה גם אסור, אז למה מכניסים דווקא את העניין הזה של אש? זה שמביא שיש על זה שתי הסברים. לא תבערו אש, יש מרבותינו אומרים, עברה ללאו יצאת. יש מרבותינו אומרים שנכון שאסור לבער אש בשבת, להעביר אש בשבת, אבל החומרה של העברת האש נמוכה יותר מהחומרה של הלמתחת מלאכות האחרות. נכון שאסור גם להעביר אש וגם לחרוש וגם לקצור. כל המלאכות האחרות, האיסור שלהם הוא איסור שאם אדם עובר עליה, אז הוא חייב קראת, אם זה היה בלי עדים והתראה, הוא חייב סקילה, אם זה היה עם עדים והתראה. אם אדם יעביר אש בשבת, הוא יעבור על איסור לאו, שהעונש המרבי שלו זה מלכות, אבל לא יהיה קראת וסקילה. זאת אומרת, האיסור של אש נמוך יותר משאר האיסורים. למה? מכיוון, מה הסיבה? אז כתוב ככה, מכיוון שבחגים מותר להדליק אש לצורך בישול למטרת אוכל, לצורך להעביר מאש לאש, לצורך אוכל נפש, אז אם המלאכה הזו של העברת אש היא יותר חלשה משאר המלאכות, עובדה שבחגים מותר, אז גם בשבת שאסור, אבל הוא גם נמצא ברמה יותר נמוכה משאר המלאכות. שכל המלאכות האיסור שלהם הוא ברמה של קראת וסקילה, והעברת האש, האיסור שלו הוא באיסור שלו. ככה זה יש מרבותינו אומרים.
מי שפולש עשב כשהוא הולך, זה חמור יותר מאשר...
אז זה פירוש אחד מה שהרש"י מביא. אחר כך הרש"י ממשיך ואומר, ויש אומרים, יש מרבותינו אומרים לא. האיסור של אש הוא באותו רמה כמו שאר האיסורים. ואדם שיעביר אש יהיה חייב סקילה או קראת בדיוק כמו שאר האיסורים, אין הבדל. למה בכל אופן אם כך כתוב לא תבערו אש? יש אומרים לחלק יצאת. מה זאת אומרת? שלא תחשוב, אדם יהיה יכול לבוא ולהגיד ככה, כתוב כל העושה בו מלאכה יומת, אז אדם, אתה יודע מתי הוא יהיה חייב את העונש? כשהוא יעשה את כל המלאכות של שבת. אבל אם הוא יעשה רק מלאכה אחת, אז אולי הוא לא יהיה חייב. והתורה אסרה רק אם אתה עברת על כל האפשרויות. לקחה התורה מלאכה אחת ושמו עליה את הדגש, הוציאה אותה מהכלל ואמרה לא תברו אש, ומזה אנחנו נבין, מזה נלמד על הכלל, שמה? כמו שאש ברור לנו שאדם שיעשה את זה הוא יהיה חייב, עובדה שהתורה כתבה אותו כמציאות נפרדת, מזה נלמד על כל המלאכות כולם, שאם אדם יעשה כל מלאכה ומלאכה, הוא יהיה חייב גם אם הוא לא צירף לזה מלאכות אחרות.
זה מדרש?
זה מהגמרא שמביא את זה. שני הסברים למה העניין הזה של אש נכתבה בפני עצמה, לחלק, מה זה לחלק? פירוש המילה לחלק, לעשות חלוקה מכל מלאכה, זה יחידה בפני עצמה, שלא תחשוב שאתה עובר על שבת רק אם אתה עשית את כל היחידות ביחד, אלא לחלק פירושו שכל אחד הוא בפני עצמו. סוג ד', אחרי שמשה רבינו אמר לכל בני ישראל את הציווי הזה של שמירת שבת, ופה בציווי הזה הוא אמר להם דבר שהם כבר גם ידעו לפני זה, לכן לא כתוב גם, שימו לב בפסוק הקודם באלף, לא כתוב אלה הדברים אשר ציווה השם לאמור, כי לאמור, בדרך כלל שכתוב וידבר השם אל משה לאמור, פירושו של דבר שהציווי היה למשה, אף אחד לא שמע, ולאמור הוא צריך עכשיו לומר. אבל הציווי של שבת לא יכול להיות כתוב כאן שזה לאמור, למה? כי הציווי של שבת כולם שמעו יחד עם משה רבינו במעמד הר סיני ועשרת הדיברות, אז באמת לא כתוב שמה אלה הדברים אשר ציווה השם לאמור, אלא אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות שאתם יודעים כמוני. ועכשיו שמגיע לציווי החדש של המשכן, שפה זה מה שלמדנו עד עכשיו בעריכות גדולה על המשכן, בפרשת תרומה, בפרשת יצווה, זה היה דברים שמשה רבינו שומע מהקדוש ברוך הוא, עם ישראל עוד לא ידע מזה. עכשיו משה רבינו פעם ראשונה הולך לגלות לעם ישראל את כל הפרטים, אז פה שימו לב כתוב, פסוק ד' ויאמר משה אל כל הדעת בני ישראל לאמור, זה הדבר שציווה אדוני לאמור. פה כבר אומר משה רבינו, אני עכשיו קיבלתי ציווי שרק אני שמעתי אותו, ואתם לא שמעתם אותו, ואני קיבלתי ציווי, כמו שרש"י אומר, זה הדבר שציווה השם לי לאמור לכם.
לאמור זה לעשות.
לאמור זה לגלות לכם מה שאתם צריכים לעשות. עכשיו הוא ייתן להם את הציווי של העשייה. לכן זה נפרד, המלאכה הקודמת, הפרק, חלק הקודם של השבת, נכתב כיחידה נפרדת, ועכשיו זה יחידה נפרדת, העניין של שמירת שבת. עכשיו מתחיל פירוט. פסוק ה', קחו מאיתכם תרומה לאדוני, כל נדיב ליבו יביאה את תרומת אדוני, זהב, הכסף ונחושת. אומר רש"י, נדיב ליבו, על שם של ליבו נודבו, קרוי נדיב לב. נדיב לב זה התואר על הבן אדם. זה שכתוב נדיב ליבו, כאילו היה כתוב נדיב לב. כל נדיב לב, נדיב לב זה תואר לאדם שיש לו לב רחב. למה כתוב וו נוספת? זה דרכה של תורה, לפעמים יכתוב נדיב ליבו. יש דוגמה לכך שכתוב אצל בילם, במקום לכתוב בילם בן באור, כתוב בנו באור. יש לפעמים כתוב בנו וו נוספת. אותו דבר כאן, כל נדיב ליבו. עכשיו רש"י נותן לנו כאן כותרת כללית, מכיוון שאנחנו עכשיו הולכים ללמוד באריכות על המשכן. יהיו הרבה מילים ודברים שרש"י לא אמור להתייחס אליהם פה. למה? אומר רש"י, כבר פירשתי נדבת המשכן ומלאכתו במקום צוואתם. כל הפרטים רש"י אמר שם, יש דברים שרש"י יחזור עליהם בכל אופן.
פרשת תרומה, לא?
פרשת תרומה ופרשת תצווה, הוא אומר בעיקרון כל הפרטים כבר נאמרו שם ולא צריך לחזור עליהם עוד הפעם פה.
לא קשור למחצית השקל.
לא, לא, כל
זה, זה.
לא.
תרומה.
זה כולל, לא, זה התרומה של המשכן, שנתנו כל אחד כפי נדבת ליבו הפריטים שמפורטים פה. פסוק וב. תחלת וארגמן ותולעת שני ושש ועיזים. ואורות אילים מאודמים, ואורות חשים ועצי שיטים, ושמן למאור, ובשמים לשמן המשחה ולקטור את הסמים, ואבני שועם ואבני מילואים, לאפוד ולחושן, וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו את כל אשר ציווה אדוני. אחרי שעם ישראל יביאו את כל הפריטים הללו, אז יבואו החכמים שבעם ישראל, שכבר ציינו את שמותיהם קודם, בצלל או אליאב, חכמי הלב, והם יעשו, הם יבנו. מה הם יבנו? אז עכשיו יש כאן עריכות. את המשכן, את העולו ואת מכסהו, את קרסיו ואת קרשיו, את בריחיו, את עמודיו ואת אדניו. מתייחס כאן רש"י בכל אופן להגיד לנו מה, נכון? מה מפורט כאן בפסוק. אז אומר רש"י ככה, את המשכן, מה הכוונה במילה המשכן? המשכן זה לא המבנה, אלא יריות התחתונות הנראות בתוכו קרויים משכן. אנחנו זוכרים הרי שלמדנו שאחרי שבנו את כל השלוש דפנות עם הקרשים, היה שלוש כיסויים שכיסו על המשכן. שתי כיסויים שכיסו על כולו, כיסוי שלישי שכיסה רק את הגג, שכבה שלישית.
לא,
הכיסויים שהיו, היה כיסוי משש ועיזים, התחלת והגרון, תולעת שני, מרזה היה כיסוי מ... עיזים או יריות עיזים, ומעל זה היה כיסוי של אורות אילים ותחשים. אז הכיסוי הראשון שהוא הכי צמוד לבית, למשכן, שהוא גם רואים אותו כשאתה נכנס לתוך המשכן, אתה מסתכל על הגג, איזה כיסוי אתה רואה? הכיסוי שהוא הכי פנימי, קוראים לו, איך קוראים לכיסוי הזה בפסוק פה? המשכן. זה מה שרש"י אומר, את המשכן, יריות התחתונות הנראות בתוכו קרויים משכן. את אוהלו, מה זה אוהלו? זה הכיסוי השני, הוא אוהל יריות עיזים מעשוי לגג, זה היריות העיזים שהיה מבחוץ. ואת מכסהו, זה הכיסוי השלישי, מכסה אורות אילים והתחשים, כמו שלמדנו כבר שיש שתי דעות, האם הכיסוי השלישי היה כיסוי אחד שעשוי משני חצאים, או שהיה בעצם כיסוי שלישי ורביעי אחד על השני. פסוק י"ב, את הארון ואת בדיו את הכפורת, ואת פרוך את המסך. אומר רש"י, ואת פרוך את המסך, מה זה נקרא פרוך את המסך? זה הפרוכת שהבדילה בין קודש הקודשים לבין הקודש. אומר רש"י, פרוכת המחיצה. פירוש המילים פרוכת המסך זה פרוכת המחיצה. המילה מסך זה מלשון מחיצה. כל דבר המגן, כל דבר שהוא עשוי להגנה, בין למעלה, בין מכנגד, קרוי מסך וסכך. פעם זה יכול להיקרא סכך, שזה הגנה מלמעלה, פעם זה יכול להיות כיסוי מהצד, זה גם נקרא סכך או מסך. וכן מביא רש"י שתי פסוקים שרואים שההגנה זה מלשון סיכוך, וכן פסוק אחד מאיוב כתוב סכת בעדו, סכת בעדו פירושו הגנת עליו, או פסוק השני מיושע כתוב הנני סך את דרכך, סך פירושו אני אסגור את הדרך בגדר, רואים שסך, סככה, סוכך, זה הכל אותו משמעות. פסוק י' ג' את השולחן ואת בדיו ואת כל כליו ואת לחם הפנים. אומר רש"י לחם הפנים כבר פירשתי, על שם שהיו לו פנים לכאן ולכאן, שהיה עשוי כמין תיבה פרוצה, כמו תיבה שהיא פתוחה, למדנו על זה באריכות כבר בפרשים. פסוק י' ואת מנורת המאור ואת כליה ואת נרותיה ואת שמן המאור. אומר רש"י ואת כליה, מה הם הכלים של המנורה? מלקחיים ומחתות. מה עושים איתם? אם אתם זוכרים, כאשר רוצים לנקות את הנרות מתוך האפר של הפתילות שדלקו, אז יש מלקחיים כמו צוות שמוציאים את הפתילה, ויש מחתות שאוספים את הדשן שהתווסף בכלי. נרותיה, מה הכוונה נרותיה? לוציש בלז, בזיחים שהשמן והפתילות נתונים בהם, דיברנו כבר שמנורות בלשון התורה, זה הכלי שלתוכו שמים את השמן. ואת שמן המאור, אומר רש"י בהקדמה לכל האריכות הזו, היה כתוב בפסוק י' שמי עושה את כל זה? חכמי לב. אז מילא לעשות מנורה, לעשות שולחן, צריך חכמי לב.
אומנים.
אבל שמן, מה צריך חכמי לב? כל ילד תיתן לו זיתים, תיתן לו מחתשת, אז הוא עושה לך שמן. למה צריך בשביל זה חכמי לב? אומר רש"י, אף הוא צריך חכמי לב, שהוא משונה משאר שמנים. זה שמן מיוחד, מה מיוחד בו? כמו שמפורש במנחות, מגרגרו בראש הזית, והוא קטית וזח. כשהתחלנו את פרשת יצווה, למדנו שם בעריכות, שהשמן שקשור למנורה, הוא הטיפה הראשונה, שאף פעם לא היה מרובב עם שמרים, ולא בלי סינון, צריך בשביל זה חכמת לב איך לעשות את זה. פסוק תתוו, ואת מסבח הקטורת, ואת בדיו, ואת שמן המשחה, ואת קטורת הסמים, ואת מסך הפתח לפתח המשכן. אומר רש"י, מסך הפתח, מה זה? וילון שלפני המזרח, שלא היו שם קרשים ולא יריות. בצד המזרחי, בכניסה למשכן, לא היו קרשים שסתמו אותו, כי הרי אם המשכן יהיה סתום, לא יהיה איפה להיכנס. זה היה סגור רק מצפון, דרום ומערב. במזרח לא היו קרשים שהיו צמודים, היה רק, כמו שלמדנו, וילון, כן. שהוא עמד
מה,
תפוס.
זה לא היה משהו בנוי כמו...
הוא היה בנוי, אבל בצד המזרח... לא, המשכן היה עשוי מקרשים. הוא היה נייד. והכניסה הייתה בצד המזרחי, שהיה עם וילון שהיה תפוס על גבי עמודים. פסוק ט"ז, את מזבח העולה ואת מחבר הנחושת אשר לו, את בדיו ואת כל כליו, את הכיור ואת קנו, את כלי יחצר, את עמודיו ואת אדניה, ואת מסך שער יחצר. כלי יחצר זה כל העמודים ששמים כדי ליצור חצר מסביב המשכן. למדנו כבר שהגודל של החצר היה 100 אמה אורך על 50 אמה רוחב. אומר רש"י, את עמודיו ואת אדניה, הרי חצר קרוי כאן לשון זכר ולשון נקבה וכן דברים הרבה, כי עמודיו זה לשון זכר, אדניה זה לשון נקבה, אז החצר באותו פסוק היא גם נחשבת כדבר של לשון זכר וגם לשון נקבה. ואת מסך שער החצר, החצר עצמה, כמו שלמדנו, היה סגור עם כלאים, מה זה כלאים? זה היה בד מפשטן, ובצד המזרחי של החצר היה וילון, היה חלק שהיה סגור לגמרי, עם יתידות, והיה חלק שהיה יותר נייד, שהיה אפשר להיכנס, כמו, ומה היה הגודל שלו, אם אתם זוכרים, מה שמביא כאן את החשבון. ואת מסך... היה מתוך ה-50, 15 בצד ימין, 15 בצד שמאל, היה סגור לגמרי, וה-20 האמצעים היה וילון, רש"י אומר את זה. ואת מסך שער החצר, וילון פרוס לצד המזרח, 20 אמה אמצעיות של רוחב וחצר, שהיה 50 רוחב, וסתומים ממנו לצד צפון, 15 אמה, וכן לדרום, שנאמר, ו-15 אמה קלעים לכתף, היה כאילו כתף דרומי וכתף צפוני, והאמצע היה עם המסך. פסוק י"ח, את עצדות המשכן ואת עצדות החצר ואת מיתריהם. מה זה היתדות הללו? לאיזה שימוש? אומר רש"י, יתדות לתקוע ולקשור בהם סופי היריות בארץ שלא ינועו ברוח. אז תוקעים את זה כל פעם באדמה ואז זה נשאר תפוס. מיתרי, מה זה מיתרים? חבלים, לקשור, צריך חבלים שיהיה מה לקשור את היתדות ליריות. פסוק יוטט, את בגדי השרד לשרת בקודש, את בגדי הקודש לארון הכהן ואת בגדי בניו לכהן. מה זה בגדי השרד? אומר רש"י, לחסות הארון והשולחן והמנורה והמזבחות בשעת סילוק מסעות, הכיסויים ששמו על הכלים. פסוק חף, ויצאו כל הדת בני ישראל מלפני משה. פה מסתיים השיעור כשלומדים את זה בנפרדות, אבל כשלומדים את זה בשנות מחוברות ממשיכים גם כן לשיעור הבא.